שלום לכל המאזינים של יהודית כץ בפודקאסט חושבים טוב. אז אם אתם מאזינים קבועים ונאמנים, אתם בוודאי שואלים את עצמכם מה קרה ליהודית ומה זה הכל הזה. ואם אתם בפעם הראשונה, אני עשויה להתחזות ואולי תאמינו שזאת יהודית, אבל אני לא אעשה את זה. יהודית, מה העניינים?
מה קורה?
תסבירי למאזינים שלך מה קורה פה.
אז את לא יהודית, את פאולה. פאולה רוזנברג, שלום.
אהלן, מה קורה?
ואני יהודית כץ, והיום באת להחליף את התפקיד שלי בתור המנחה, ולראיין אותי על הספר.
איזה מרגש,
אה? ממש, תקשיבי, אני כולי פה בפרפרים, כבר מתרגשת מהמפגש הזה שבוע.
אז קודם כל, תודה שפנית אליי, זה באמת היה מאוד מרגש, וישר אמרתי כן, לא חשבתי בכלל.
ממש ישר אמרת כן.
אני רק שתדעו, כל מי שמאזין שאני מחזיקה ברגע זה את הספר חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך, מעט יהודית כץ, עם איור מקסים על הכריכה. אתם תראו אותו כשתגיעו לחנות ותראו את הספר עומד שם. וזה מאוד מרגש, וישר אמרתי כן, ובכלל לא התלבטתי, למרות הלוז העמוס שלי, משום הזדמנות שנתת לי לצלול לתוך עולם היצירה שלך ולהיכנס לראש של בן אדם שמייצר, בעיניי הדבר הכי מופלא זה לייצר יש מאין. ולכתוב ספר, גם אם מבוסס על מחקרים של מדענים וגם אם מבוסס על ספרים, האינטגרציה זה היש מאין, הטביעת האצבע הייחודית שלך. ולכן אנחנו הולכות בפודקאסט הזה, בפרק הזה, לצלול לתוך עולם היצירה של יהודית כץ.
אני ממש מתרגשת.
את מוכנה לעבור לכיסא של המרואיינת?
אני מוכנה לעבור, אבל אני מאוד מתרגשת.
מה הכי מרגש אותך בלדבר על הספר הזה?
קודם כל לראות אותו כזה קיים, רק הדפיסו אותו אתמול. אתמול קרחו אותו.
וואו.
אז לראות את זה קורה, ולהפוך ממשהו שקודם היה בראש שלי, ואז היה מיליון מילים במחשב שהשתנו כל כך הרבה פעמים, למשהו שהוא אשכרה ספר, ולדעת מה עבר מאחורי כל הדבר הזה, זה מרגש אותי. כי כשרואים ספרים של אחרים, זה, תראה, זה ספר. בשמיני, יש לנו מיליון ספרים בבית.
נכון.
ופתאום כשזה שלי, אז אני יודעת כמה השקעתי, כמה בכיתי, כמה צחקתי, כמה התגעתי, כמה ירדתי על עצמי, כלומר, כל הדבר הזה שהיה מאחורי התהליך של הכתיבה.
אז אנחנו מיד ככה ניכנס, תספרי לנו למה בכלל לכתוב ספר, זה לא מובן מאליו. לפני הכל אמרת שאת מתרגשת ומסקרן אותי לדעת אם את גם מפחדת. כי קודם כל יש פה שני אלמנטים בספר כתוב. אחד, שזהו, את לא יכולה לשנות יותר את הקובץ יהודית.
נכון. זה באמת אחד הסיוטים.
אז איך את מרגישה עם זה שזהו? עד המהדורה הבאה.
כן, עד המהדורה הבאה, מה שנקרא. איך אני מרגישה עם זה? אני חושבת שכבר שיניתי אותו כל כך הרבה פעמים, ששלמתי עם זה, שאני כבר לא אשנה אותו, אבל מצד שני, עוד הוא לא הגיע לעולם. אז אני לא באמת יודעת איך אני מרגישה עם זה, כי יש מצב שברגע שתגיע הביקורת הראשונה, ואני בטוחה שהיא תגיע, ואני מכינה את עצמי נפשית לזה.
באמצעות פסיכולוגיה חיובית?
כן, באמצעות כל השיטות הרלוונטיות והקיימות. אז ברגע שתגיע הביקורת הראשונה, שלאו דווקא ביקורת במובן שלא התחברתי, אלא ביקורת שתוציא דברים מהקשרם, או פשוט לפרש אותי לא בדרך שבה התכוונתי שיפרשו אותי, וברור לי שברגע שמוציא משהו לעולם, אז אין יותר שליטה על איך יפרשו אותך. ברור לי שאני כזה, אוי, למה כתבתי את זה ככה, ועכשיו אני מבינה למה פרשו את זה. אז זה מפחיד מאוד. וכן, שלא יאהבו אותו, שלא יתייחסו אליו, שהוא יהיה כזה בודד בכיתה, ולא יהיו לו חברים, זה תמיד...
עכשיו שאת מתייחסת אליו בתור הילד, שעלול להיות ילד אחוי, בא לי לחבק אותו.
כן.
אז בואי נתחיל, קודם, אני רציתי דווקא להתחיל ולשאול אותך למה ספר, אבל דווקא בגלל שאת אומרת את זה, מה הספר הזה מציע ליהודית שמפחדת שיתעלמו מהספר שלה?
לעשות את זה בכל זאת.
אז את אומרת, כולנו, לא רק את בעצם משקפת פחד שיש לכולנו, שזה לא רק לכתוב ספר, את יודעת, אחת צריכה לעשות מצגת בעבודה, אחת צריכה ללבוש משהו לאירוע ומרגישה של מה יגידו עליי, להיות זאת שקוראת את ה... מכתב פרידה לגננת במסיבת סיום בגן, לכל אחד יש את המקום שלו, שאומר, מה יהיה אם ידברו אליי לא יפה, אם יבקרו אותי, או יתעלמו ממני, או בכלל כן. לא יודעת.
או סביב נושא אחר שמפחיד אותנו, שהוא לא סביב דחייה, או התגובה של האחרים אלינו. בסוף אני חושבת שכל דבר משמעותי לנו שנעשה, הוא יהיה מעורב בפחד ובלחץ, וגם בצד הלא נעים, כי אם זה היה רק נעים, זה כנראה לא היה כל כך משמעותי. יש כאן איזה אלמנט של להתגבר, ואלמנט של זה שמשהו שהוא חשוב לי נמצא בסיכון, נכון? כי הוא חשוב לי, אז הוא בסכנה. הוא נכון. משהו יכול להיות או לא להיות איתו. אני חושבת שכל דבר משמעותי שאנחנו עושים, ואני מדברת על זה גם הרבה בספר, שבסוף החיים האמיתיים, נקרא לזה, הם לא יותר קלים. הם יכולים להיות מאוד קשים גם, אבל הם הקשה שלנו. כלומר, הם הדבר המשמעותי לנו.
המשמעות היא אחרת.
כן. בסוף זה שלי, אני בחרתי את זה. אני בחרתי את המסלול הזה עם הטוב שלו ועם הקשיים שלו. ואז יותר קל לי לעמוד מאחורי זה, יותר קל לי להתפתח בתוך זה.
ואיך את עונה במשפט אחד או שניים לשאלה? יהודית, על מה הספר?
אם אני רק אספר לך כמה זמן לקח לבחור לו שם, אז אנחנו גם נסתבך עם על מה הספר.
כי הספר זה ספר על פחד ועל להעז, או שזה הספר על איך להיות יותר חיובי? כי אנשים שלא מכירים חושבים שפסיכולוגיה חיובית זה איך לחייך יותר.
כן, אז זה לא. אבל הספר במשפט אחד הוא ספר על איך לבדוק שאני חיה כמו שאני רוצה ומאמינה שאני צריכה לחיות לפי הערכים שלי, ולפי דברים שכדאי לחשוב עליהם טוב כי הם חשובים בחיים, ואיך עושים את זה.
כלומר, זאת אומרת, זה ספר שהוא גם תיאוריה וגם פרקטיקה?
כן, הוא גם משלב המון מחקר, בעיקר מעולמות הפסיכולוגיה החיובית, אבל לא רק, גם מעולמות שכנים של אימון וטיפול קוגניטיבי התנהגותי ומדעי המוח ושיווק, ויש שם עוד כל מיני, קצת פיזיקה למתחילים. אז הוא גם משלב את התיאוריות, אבל הוא גם בסוף משלב את איך עושים את זה, איך חיים את החיים שמתאימים לי, כי אין מתכון בסוף. אין הרי תעשו 1, 2, 3, 4, וזה החיים המושלמים לכולם. יש עקרונות חשובים לבדוק אותם, ולראות איך הם מתקיימים בחיים שלנו, ואצל כל אחד העקרונות האלה יהיו במינון שונה. ויש בסוף לפעול בשטח, כי רק לחשוב על הדברים ולהבין אותם, אנחנו יכולים להיות חכמים עד מחר, אבל אם לא נעשה צעד לקראת זה, אז החוכמה שלנו לא שווה הרבה בעיניי.
אז בעצם את אומרת, זה שילוב של ספר שהוא מדריך, עם ספר של נותן מעניק ידע?
כן. בסוף הוא בעיניי הוא מדריך. כלומר, הוא צריך ידע בשביל לעשות, כי אני חושבת שרק לתת עצות בלי כזה לגרום לבן אדם להבין ולחשוב ולהחליט מה הוא רוצה, זה יהיה פחות שלם או עגול, אבל בסוף הוא מדריך לאיך לעצור, איך לבחון, איך להחליט ואיך לעשות. וגם שואלים אותי את זה הרבה עכשיו לקראת היחץ וזה כזה, מה מיוחד בספר הזה? אז אני חושבת, אבל עכשיו באמת מה שאני לפחות, מה שבעיניי חשוב הוא קודם כל הקריאה הזאת לעשייה, כי אני חושבת שבתוך עולם ההתפתחות האישית, יש הרבה תובנות והרבה התבוננות והרבה מודעות והרבה למה ומאיפה זה מגיע ולהבין להבין עומק 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 ובסוף לא עומד מאחורי זה הרבה ביצוע ואז אנחנו קצת חלולים בו. כלומר, זה איזשהו מדרג שיצרנו לעצמנו של מודעות עמוקה ותאורה. יש אפילו קטע כזה בספר בפרק על להפסיק לחשוב ולהתחיל לפעול. כלומר, okay. אז אולי אפשר
איזה
אפילו...
איזה פרק זה למי שלא רוצה לחשוב ורוצה ישר לפעול?
זה פרק 15 בעמוד 177, אבל אולי אפילו אני אקריא את הציטוט שפותח את זה, שבעיניי הוא מייצג טוב את הרעיון הזה של להפסיק לחשוב ולהתחיל לפעול.
יאללה.
אז קטע של ג'ף פוסטר. בבקשה, אל תדבר איתי על מודעות תאורה או על מצבי תודעה עליונים. אני רוצה לראות איך אתה מתייחס לבת הזוג שלך, לילדים שלך, להורים שלך, לגוף היקר שלך. בבקשה, אל תעביר לי הרצאה על האשליה של האני הנפרד או על איך השגת עושר תמידי בשבעה ימים. אני רוצה להרגיש חום אמיתי קורן מהלב שלך. אני רוצה לשמוע כמה טוב אתה מקשיב לי. אני רוצה לראות איך אתה מתמודד עם אנשים שאינם מסכימים איתך. אל תגיד לי כמה אתה ער. כמה אתה חופשי מאגו. אני רוצה להכיר אותך מתחת למילים. אל תדבר איתי על הרוחניות שלך, חבר. אני באמת לא כל כך מעוניין בזה. אני רק רוצה לפגוש אותך.
וואו, בואי נהיה עם זה רגע.
ממש. אז זה עוד קיצור של הקטע המקורי, זה חלקים ממנו.
בעצם זה החלק שבו הספר עובר לשלב של ה-how to, איך לעשות ומה לעשות.
גם לפני זה הוא how to, אבל הוא יותר how to איך להבין מה אני רוצה. כלומר, איך לבחון את הדברים, להחליט על המטרות המתאימות לי, הוא גם how to, אבל הוא פחות הביצוע של השינוי בפועל.
זה איך לחשוב ועכשיו זה איך לעשות.
כן, כזה לסכם את מה בעיניי חשוב ומיוחד בספר הזה, זה באמת הקטע שהיה לי נורא חשוב לא לדבר הרבה ולהגיד קצת. כי אני חושבת שיש הרבה ספרים או הרצאות או כל מיני שאומרים המון המון מילים יפות, ובסוף את יוצאת, ואת אומרת, זה היה מקסים, אבל מה שמעתי פה עכשיו?
זה היה פחממות ריקות, כן. זה היה מקסים כל עוד זה קרה, ועכשיו...
ממש, אז כשכתבתי את הספר, ויותר נכון כשערכתי אותו 17,000 פעמים, אז כל הזמן שאלתי את עצמי, מה המשפט הזה אומר? כלומר, מה באמת האחיזה של הדבר הזה במציאות, והאם הבן אדם מרגיש שעכשיו אני מדברת איתו על החיים בתכלס, או שאני מדברת איתו באוויר? אז זה מבחינתי הדבר הכי חשוב, שזה כן נותן את התיאוריה ועל מה לחשוב וזה, אבל בסוף, יאללה, זוזי. כלומר, בואי לא נדבר על זה לנצח.
כי יש, את יודעת, יש... תעשיית ספרי הסלף-הלפ, העזרה העצמית, זו תעשייה נורא נורא גדולה ופורחת, אבל יש גם ביקורת על התעשייה הזאת, שאומרת שבעצם ספרי הדרכה עצמית בעצם כל הזמן עוסקים בזה של כמה הצהלות טוב כמו שאתה עכשיו, ובוא תשתפר ועוד ועוד ועוד, ומכניסים אנשים אולי לפנטזיה שזה נורא קל להיות גרסה אחרת של ממה שהם היום, ובעצם יש גישה אחרת שאומרת, עזבו אתכם, פשוט תהיו. ותפסיקו לנסות לרצות להשתפר כל הזמן.
כן, אז גם על זה יש פרק בספר, הכינותי מראש, פרק מספר 3. האמת שהוא בתוך איזה כזה פרקים מיוחדים שנקראים לשנות גישה, שמדברים יותר על פרספקטיבה אחרת, ושם הדיבור הוא על שינוי מול קבלה. כלומר, האם לרצות להשתנות ולקבל את עצמי, אלו שני דברים שסותרים אחד את השני, או שדווקא הם יכולים לחיות ביחד. ואני טוענת בספר, ולאורך כל הספר, שאנחנו חייבים לקבל את עצמנו קודם, זה תנאי מקדים לשינוי, או לפחות לשינוי יעיל, כי כשאנחנו לא מקבלים את עצמנו, אנחנו הרבה פעמים מנסים לשנות את הדבר הלא נכון. אנחנו בכלל לא רואים את התמונה כמו שצריך, אנחנו לא מסתכלים למציאות בעיניים, ואז זה יוצר בלגן. כלומר, גם בלגן לביטחון העצמי שלי, שאני אף פעם לא בסדר כמו שאני, אני תמיד צריכה להיות איזה משהו אחר. וגם בסוף בלגן לאן שהגעתי ולאן שרציתי להיות, וזה בתוך השלמה.
אז בעצם הפסיכולוגיה החיובית אומרת ששינוי מתוך שנאה או מתוך סלידה ממה שיש, הוא לא אפקטיבי, כי כאילו הוא נורא נורא, הוא נורא נורא עוצמתי.
כן, אז אני חושבת שיש פה כמה מעגלים, זה אפילו לא רק פסיכולוגיה חיובית, אתה יודע, זה גם בודיזם ועוד כל מיני דברים שנכנסים כאן, אבל אנחנו רואים שני קצוות לדבר הזה. אחד זה החוסר קבלה, שאני לא בסדר, שאני חייבת להשתנות, ואז כל הבייסליין של זה זה חוסר ביטחון, נכון? כלומר, אני יוצאת לדרך מתוך אמונה שאני לא טובה כמו שאני, ואז אני מנסה לשנות כל מיני דברים, את מה שהמאמן כושר אמר לי, את מה ששמעתי בקורס, את מה שאני חושבת שאולי צריך, אבל יכול להיות שזה בכלל לא מה שבאמת רציתי. וגם אם הצלחתי לשנות את זה, אני עדיין לא מספיק טובה, נכון? וזה אני רואה הרבה, אגב, אם ניקח את הדוגמה של דימוי גוף, נשים שלמשל תולות את היציאה שלהם לדייטים בזה שהם ירזו. ואז הן ארזות. מצליחות, ארזות. ארזו 15 קילו, מלא. והם לא יצאות לדייטים, למה?
הרי
אם זה היה נכון, אז היינו צריכות להגיע לקבלה. אבל אם אין קבלה פה, גם לא תהיה קבלה שם.
אבל יש אנשים עדיין שאומרים קבלה עצמית זו חולשה.
נכון, כי הם תופסים את הקבלה, את הצד השני, כמשהו פסיבי. כמין אין לי מה לעשות, זה ככה. וברור שלהיות תקועים זה גם לא משהו שאנחנו רוצים לעודד אף אחד לעשות. אז השילוב בין השניים זה משהו שנקרא בשפה המקצועית קבלה רדיקלית, שזה קודם כל להכיר במה שיש עכשיו. מה קורה? אני נמצאת בזוגיות כזאת, הגוף שלי הוא כזה וכזה, אני עובדת בעבודה כזאת, ואני סקרנית.
זה סכום הכסף שיש לי
כן,
עכשיו.
כן, זה המצב, this is it, זה מה שקורה, ואני מנסה להיות סקרנית כלפי זה, ונוכחת עם זה, ולקבל את זה, שזה ככה. ומתוך הקבלה יש לי יותר ביטחון. אני אומרת, אוקיי, אני אהיה בסדר גם אם אני אהיה שמנה, וגם אם אני אהיה ארזה. אז יש לי כבר יותר כזה ערך לבוא איתו לעולם.
אז מאיפה תבוא המוטיבציה לשינוי?
מהביטחון.
מהביטחון.
כן.
ולא מהשנאה.
מזה שאני מאמינה בעצמי, כן.
אוקיי. אבל יכול להיות, אני מקשה עלייך, כי אנשים יגידו, רגע, אז אני אקרא את הספר הזה, אז כל המוטיבציה שלי להשתנות ולרוץ עוד יום בערב, ולאכול פחות, ולחסוך כסף, פתאום אני אהיה בשנתי כזה שאני אגיד, רגע, אני בטוחה בעצמי, אז אולי לא תהיה לי מוטיבציה לעשות שינוי.
אני חושבת שזה שוב שאלה של מאיפה השינוי הזה בכלל מגיע. כלומר, האם הוא מגיע מסיבות של זה מה שאני באמת רוצה לעצמי כי זה טוב לי, או זה מה שאני חייבת לעשות ואני לא בסדר שאני לא עושה את זה, ואני צריכה לרדות בעצמי ולהצליף בעצמי ולקרוא לעצמי מפגרת ומטומטמת וגרועה, וכדי שאני בכלל אזוז. ויש הרבה אנשים שמשתמשים בשיטה הזאת. השאלה היא גם מה התופעת לוואי שלה. כלומר, אם כן, אני מניעה את עצמי ככה עם המכות המנטליות. מה קורה?
אז מה המחיר?
מה קורה? כלומר, כן, אולי ירדתי במשקל, ואולי הגעתי לעבודה הזאת, ואולי התקבלתי וקיבלתי ציונים טובים, אבל מה קרה לי בדרך? ואיך אני מרגישה לאורך התהליך הזה? האם באמת הערך שלי בעיני עצמי עלה? האם המצב רוח שלי יותר טוב? האם אני מאושרת? כלומר, בשביל מה עשיתי את כל זה? הרי אנחנו רוצים להשיג את כל זה כדי לחיות חיים יותר טובים. ואם בסוף המטרה היא שיש לנו את הכל ואנחנו עדיין מרגישים גרוע,
אז מה עשינו?
אז למה?
אז את אומרת שזה ספר לאנשים שרוצים שינוי, אבל לא מחפשים נוסחאות קסם של 1, 2, 3, ומישהו שיצליף בהם ויגיד להם, קדימה, קדימה.
כן. אני חושבת שלא חייב לרצות שינוי, אני חושבת שזה ספר לאנשים שרוצים לחיות את החיים שלהם בכוונה מלאה. זה היה אחד המועמדים לשמות, כזה, חיים בכוונה מלאה. שאני חיה ואני עומדת מאחורי איך שאני חיה. אני לא באינרציה שבה אני קמה בבוקר ואומרת, טוב, מתי סוף שבוע? כי רק בסוף שבוע החיים האמיתיים שלי קורים, וכשאני אהיה יותר גדולה או בפנסיה, אז יהיה לי זמן להגשים את החלומות שלי. כלומר, הרבה מאיתנו פשוט דוחים את החיים שלנו אחר כך, לזמן אחר, כשנהיה יותר, יותר פנויים, יותר רגועים, שהילדים יגדלו, כל אחד והתחנות שלו. ואנחנו כאילו לא חיים באמת. עכשיו, מה זה לא חיים באמת? זה החיים, נכון? בסוף יום ועוד יום, אלה החיים שלנו. ואף אחד לא מבטיח לנו שנגיע לזמן אחר, אף אחד לא מבטיח לנו את הפנסיה הזו שאנחנו דוחים עליה את כל החלומות שלנו. אגב, קורונה, אני חושבת שזאת תזכורת טובה לדברים האלה, הנה, היו לנו מלא תוכניות ל-2020, כל אחד ותוכניותיו, ובאה המציאות, ואמרה...
דלית.
סליחה? לא, כן, לא, אולי, אולי אחר כך, אולי עוד שנתיים כשיהיה חיסון, לכי תדעי. וזה החיים האמיתיים, נכון? יש קורונה, אין קורונה, יש משברים, דברים משתנים לנו כל הזמן. אז השאלה היא, האם אני חיה את חיי בצורה שאני חותמת עליהם? שאני לא אומרת, אחר כך רציתי.
ופספסתי.
כן. אז זאת המטרה בסוף, לעזור לאנשים לעמוד מאחורי החיים שלהם, ואם הם לא עומדים, אז יאללה, בוא נעשה, בוא נשנה, בוא נהפוך את זה לשלנו, ולא למסלול שאנחנו הולכים בו בתחנות ומסמנים וי וי וי, ואז בסוף מגיעים ואומרים, רגע, זה בכלל לא המסלול שלי.
איזה החמצה.
כן.
אז אני מתארת לעצמי שחלק מעליית המדרגה בפרופיל התקשורתי שלך ומהמודעות שלך לציבור, אנשים התחילו להסתקרן. האם יהודית קץ מיישמת את החיים האלו? האם יהודית קץ חיה בכוונה מלאה?
אני מקווה מאוד שכן. כלומר, אני חושבת שמתוך התחושה הזאת כתבתי את הספר, כי לא כתבתי אותו מאיזה משהו תיאורטי, כן? אז הקונספט שנתקלתי בו ואמרתי, מעניין לכתוב על זה ספר, אלא כתבתי אותו מתוך, ואני גם מספרת על זה הרבה בתחילת הספר, על למה כתבתי את הספר, מתוך הרבה שנים שחייתי בתחושה שאנחנו פועלים באיזשהו מסלול מוכתב מראש.
את הרגשת שפעלת במסלול מוכתב מראש?
כן, כן.
מה היה המסלול הזה?
קודם כל, כשהייתי קטנה, אז ממש רציתי להיות כמו כולם. זה כזה היה ההפך מ... זה לא שהספר הזה מדבר על להפוך אותך לפתית שלג ייחודי, זה לא המטרה, בואו תהיו מיוחדים. המטרה היא בואו תוודאו שאתם נכונים לעצמכם, ואם זה יצא ממש דומה למה שהחיים הכתיבו, זה ממש בסדר מבחינתי. כלומר, אין פה איזו מטרה להיות, לשבור את כל המוסכמות, זה לא זה. אלא המטרה היא פשוט להרגיש שבסוף כן, זה שלי, אני חותמת על הדבר הזה. אז כשאני הייתי קטנה, אני ממש רציתי להיות כמו כולם. כלומר, אני זוכרת אפילו את הדוגמאות הכי קטנות, שלא יודעת, אמא שלי הייתה מכינה לי כזה סנדוויץ' עם גבינה ועגבנייה ובזיליקום, והייתי כזה, אוף, למה אין לי פיתה עם שוקולד? כאילו, כמו של שאר הילדים, כמו ש...
רצית להיות כזה כמו המיינסטרים?
כן, רציתי להיות כמו המיינסטרים. וגם היו הרבה דברים בי שהרגשתי שהם שונים, ואולי רציתי כזה לפצות על זה.
למשל?
למשל, כזה במשפחה, גדלנו בכזה משפחה בינלאומית כזה, חייתי בישראל, אבל הייתי הרבה בגרמניה, והמשפחה שלי, כזה, אני נולדתי שם, ועליתי לארץ בגיל שנתיים, אבל סבא וסבתא שלי היו שם, וזה היה כזה, הייתי הרבה בחול,
על הקו.
והחיים שלי היו, שוב, לא משהו באמת קיצוני, אבל בתפיסה שלי את עצמי, הרגשתי שיש בי משהו שהוא שונה. גם בתפיסה שההורים שלי הביאו, שחלקה, את יודעת, הצווה את מה שאני ואת מה שאני מאמינה בו, אבל אז זה נורא הפריע לי, כי רציתי להיות כמו כולם. אז זהו, ומתישהו, אני חושבת שהתחילה התחושה הזאת של משהו פה לא בסדר. כזה, זה לא הגיוני שלכולנו יש את אותם מטרות, שכולנו עוברים באותם מסלולי חיים, ואני זוכרת כמה מקומות שזה ממש כזה הדהד לי, שנסעתי לדרום אמריקה, גם כמו כולם, אבל בדרום אמריקה, אז דברים כזה שונים משכו אותי. ולא הבנתי את הקטע הזה שכל הזמן שואלים אותי, את בגל העולה או בגל היורד? כזה.
כן.
והיית כבר פה והיית כבר שם, כאילו היה איזה מסלול שכולם ידעו אותו, הוא היה כתוב איפשהו.
מוטיב העדר.
כן, והיה ברור שאת הולכת מתחנה א', תחנה ב', לתחנה ג', ואו שאת עושה את ג' ב' א', או שאת עושה את א' ב' ג'.
ורק הישראלים מכירים את הגל, כאילו מי שלא ישראלי לא מכיר בכלל את המסלולים האלה.
ושם זה ממש הפריע לי, זה שיגע אותי. כאילו אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה שממש שמתי לב לכמה שזה מעצבן אותי, כזה הדברים האלה.
היום את מחשיבה את עצמך כנון-קונפורמיסטית? כלומר שאת...
שוב, אז אני לא כל כך אוהבת את הכותרות, כי זה גם לא המטרה שלי להגיד בוא נהיה נון-קונפורמיסטים. המטרה שלי היא לשאול למה אני הולכת בדרך הזאת, והאם אני הולכת שם רק כי ככה אמרו לי שעושים, או שאני הולכת שם כי זאת דרך שמתאימה לי. ואחר כך כשגדלים, את יודעת, ומתבגרים, אז את רואה אנשים הולכים לאוניברסיטה והם לומדים תארים שזה מה שנחשב. וזה שיגע אותי לשמוע את זה, ואוספים שורות לקורות חיים.
בלי עניין.
מה זה המושג הזה, לאסוף שורות לקורות חיים? מה זה? מה זה? זה כאילו יש איזה חיים שקורים אחר כך, ואת צריכה לאסוף דברים שאת לא רוצה לעשות, כדי להיות אחר כך באיזה מקום אחר, והדברים האלה התחילו ממש להציק לי, לא יודעת, כאילו היה כזה 18, 20, זה התחיל ממש להתבשל חזק. ואז לאט לאט התחלתי לעשות דברים אחרת. וגיליתי שזה ממש נחמד.
מה הדבר האחר הראשון, נגיד, שעשית?
דוגמה אחת שאני ממש זוכרת, זה... אנחנו כזה חזרנו פה לילדות וכזה כשאימא שלי, אבל דוגמה שאני ממש זוכרת זה שרציתי לעשות שנת שירות לפני הצבא, ורציתי להתנדב בחול דרך הסוכנות היהודית. ופניתי אליהם, והייתי כזה כולי במין, יאללה, אני הולכת לעשות את זה, והם אמרו לי, בת כמה? אמרתי 18, והם אמרו לי, אנחנו לוקחים אחרי צבא. והייתי כזה, לא רגע, לא דיברתם איתי אפילו. כאילו, כזה, תבדקו אותי, אולי אני מתאימה. והם היו כזה, לא, אנחנו לוקחים אחרי צבא. כזה, זהו. נגמר הדיון, וזה נורא, זה נורא הצבן אותי. כי הייתי כזה, אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, יש לי מוטיבציה, אני באה להתנדב. כלומר, מה, את יודעת, אני לא מבקשת אפילו שתשלמו לי כסף. ואח שלי, באותו זמן, רפי, רפאל, הוא היה גר אז בגרמניה, הוא עשה שם חילופי סטודנטים, הוא למד אדריכלות, אבל עשה שם איזה סמסטר, והוא אמר לי, בואי אני אעזור לך, נתפור לך שנת שירות. והוא אמר, בואי נפנה לקהילה היהודית, זה מה שאת רוצה, נכון? את רוצה להיות בקהילה היהודית, בואי נפנה אליהם ונציע להם. והייתי כזה, טוב.
וואו, איזה יזם.
כן, ממש. אז אפילו לא היה רעיון שלי, אני רק הייתי בתסכול הזה של, זה מה שאני רוצה, למה אתם לא נותנים לי? וכך היה, פשוט טסתי לשם, תיאת, בהתחלה, עוד לפני שכזה ידעתי שאני הולכת לעבור לשם לשנה. אבל טסתי לשם, הלכנו להיפגש, אני זוכרת אותו, קוראו לו סטניסלב סקיבינסקי, שהוא היה ראש הקהילה, ודיברנו איתו, ואמרתי שאני רוצה להתנדב, שאני רוצה ללמד עברית, שאני רוצה לעשות הסברה ישראלית, אז עוד היה מאוד בדמי, היום זה כבר נושאים אחרים, אבל, ופשוט הוא אמר, תראה, מי לא יסכים לכוח עזר מתנדב שבא בשיא המוטיבציה מישראל, אז הוא פשוט אמר כן, ותפרנו לי אשכרה שנת שירות.
וואו.
והייתי שם שנה שלמה בעבודה באמת אינטנסיבית של כזה, לימדתי עברית בבתי ספר, והדרכתי קבוצות של ילדים ושל נערים, ועשיתי הסברה ישראלית, ובאו קבוצות מהארץ, ובאו קבוצות מחול, ועשיתי שם מלא דברים מגניבים.
והכל בהתנדבות.
כן, וזאת הייתה חוויה מדהימה, כי גרתי בחול בגיל 18. שנה שלמה, ככה הכרתי את מקס גם.
ככה הכרת את בן הזוג שלך?
כן, כן.
כי הוא היה בקהילה שם?
הוא למד שם רפואה, הוא ישראלי שלמד שם רפואה, אז ככה הכרנו. וזו הייתה חוויה מדהימה, שמעבר לזה שזאת הייתה פשוט חוויה טובה, שנת שירות הזאת, הרעיון הזה של יש את מה שאומרים לך, ויש את זה שאת יכולה פשוט לעשות את זה.
את יודעת, התחום הזה של פסיכולוגיה חיובית, אנשים יודעים, אם יש ספר על רפואה, אז מן הסתם כתב אותו מדען או רופא. אם יש ספר על פרויד, אז בטח זה יהיה פסיכולוגיה. עכשיו, מי זה פסיכולוגיה חיובית? אנשים יגידו, רגע, מי זו יהודית קאץ? היא פסיכולוגית? היא מדענית? היא חוקרת? מי את יהודית קאץ?
כן, מי אני? מי אני? מי אני? אז מבחינה, את יודעת, השכלתית רשמית, אז למדתי פסיכוביולוגיה. שהאמת שבהתחלה התחלתי ללמוד פסיכולוגיה בגרמניה, ושם גם הייתה התחנה הראשונה שיזמתי מחקר, והייתי בשנה א' בלימודי פסיכולוגיה בגרמניה.
וואו.
פשוט היה איזה מרצה שנדלקתי עליו בטירוף, והייתי כזה, מי זה המרצה הזה? הוא ממש קריזמטי, והוא היה מצחיק, שבגרמניה זה לא...
זה נדיר.
זה לא, זו תכונה שאת מאוד מעריכה אותה אחר כך. ואמרתי לו, כזה, אני רוצה להתנדב במעבדה שלך. ואני חושבת שהקטע הזה של ההתנדבות היה ההק שלי, של להיכנס למקומות וללמוד דברים. זה היה כזה...
הסקרנות מובילה אותך מאוד.
הסקרנות, אבל גם זה שזה יצא, האמת שהרבה יצאות שפשוט קיבלתי בדרך, אני לא המצאתי אותם, שאבא שלי אמר לי, פשוט תתנדבי, כאילו, הכסף הגדול שלך בחיים לא יבוא מה... 7 יורו אלה שהם משלמים לעוזרי מחקר לשעה, אז תעשי את זה בהתנדבות, אבל תעשי מחקר.
פשוט תיכנסי לאן שאת רוצה להיכנס.
כן, אז זה היה מין
טריק שלי. אז שנה א' לפסיכולוגיה בגרמניה?
נכנסתי שם לאיזה מעבדה, ושוב, זה לא
שהיה לי שם. של המרצה החתיך?
של המרצה החתיך.
כן.
והמצחיק. והיה לו מבטא בברי, והיה מאוד קשה להבין אותו. אבל...
למדת בגרמנית?
כן, זה גם היה קשה בהתחלה. אז הייתי שם שנה אחת, עשיתי שם קצת מחקר, זה ממש לא היה, זה משהו שבאמת התפתח למשהו רציני, אבל זה לימד אותי הרבה. ואז חזרתי לארץ.
לא רצית להישאר שם לסיים פסיכולוגיה?
לא, הסיפור פשוט היה טלנובלה רומנטית, שמקס ואני נפרדנו, ואז אמרתי, טוב, מה משאיר אותי פה? כלומר, נחמד לי פה מאוד, אבל לא מספיק כדי להיות רחוקה מכל ה...
את מבינה שמאזינים עכשיו מאוד יחסו עליי, שאני לא נכנסת לסיפור הרומנטי, אבל אנחנו נמשיך.
אני לא בטוחה שזה כל כך מעניין, אבל אנחנו נפרדנו, ואז חזרתי לארץ, ובעצם עברתי ללמוד פסיכוביולוגיה, כי זה מה שהכי עניין אותי גם בלימודי הפסיכולוגיה.
זה מסלול משולב של פסיכולוגיה וביולוגיה?
כן, זה מסלול שהוא תוכנית מיוחדת, זה לא כזה דו-חוגי, אלא תוכנית מיוחדת של מדעי המוח, שנקראת פסיכולוגיה-ביולוגיה.
בעברית?
בעברית, וזה תואר שהוא כזה משוגע, זה 170 נקודות זכות, לפחות היה אז, נראה לי שמאז התחילו קצת לרחם יותר על הסטודנטים. זה היה ממש ממש פסיכי. אבל מאוד מעניין, וכזה לימד אותי הרבה. מקס ואני אחר כך חזרנו, אל תדאגי. עד היום.
אני, כן, זהו, זה ה-happy end הגיע בסוף, רק זה בן זוגך גם היום.
כן, נכון.
אבי בנך.
נכון, נכון. אז למדתי שם פסיכוביולוגיה, ושם מאוד אהבתי את המחקר ואת החשיבה המחקרית של כזה להטיל ספק, ולבדוק על העומק, ואיך יודעים שזה נכון, וכזה כל הצד המחקרי מאוד דיבר אליי. מצד שני, הוא הרגיש לי מאוד רחוק מהחיים, כזה בסדר, אז אני לומדת על החשמל בנוירונים במוח, וזה באמת מיינדפאק מטורף לגלות איך המוח שלנו עובד, אבל מה עושים עם זה בחיים אחר כך? זה כזה, חוץ מלהגיד שלמדת מדעי המוח, זה, לא הרגשתי שזה משנה משהו בעולם, אלא אם את עכשיו מי שחוקר ועושה פריצת דרך מטורפת.
שזה מסלול מאוד סיזיפי, זה יכול לשנות, אבל זה תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, ואז להחליט על מה את חוקרת, שזה מסלול של 12-15 שנה.
כן, ובמקביל הייתי בתוכנית חברתית שקוראים לאוניברסיטה בעם, שהיא ממש נראה לי כזה חלק מה-DNA שלי היום.
יסדה אותה עדי קול?
כן, אז זה באמת תוכנית שהיא ממש השפיעה עליי, בעצם תוכנית שמגיעות אוכלוסיות רווחה, אנשים שמעולם לא הייתה להם הזדמנות להיכנס לאקדמיה מכל סיבה שהיא. נשים מגונות מהקהילה החרדית, אנשים במצב כלכלי מאוד קשה, אסירים משוחררים, מכורים לשעבר, כמו ממש אוכלוסיות רווחה על כל...
כלומר, להנגיש את האקדמיה.
כן,
לתת... בעצם היית מנגישה כבר מתחילה דרכה.
ממש, ככה התחילה קריירת ההנגשה שלי. התחילה אז, ולימדתי אז פסיכולוגיה. ובעצם זה מכריח אותך כל הזמן לחשוב מה... מה פרקטי פה? כלומר, מה אני רוצה להעביר עכשיו לאנשים? יש לי שעתיים בשבוע, אני לא אלמד אותם את כל מה שלמדתי. מה באמת מעניין אותם לחיים
שלהם? אחד המשפטים שאני הכי אוהבת בחיים ושמוביל אותי, זה אני לומדת הכי טוב כשאני מלמדת.
ממש.
אז להיית באוניברסיטה בעם, סיימת תואר ראשון בפסיכוביולוגיה.
כן, ושם התחדד לי הקטע הזה של כזה פער בין מחקר למציאות אמיתית בשטח. שם גם נדלקתי על תחום הפסיכולוגיה החיובית. במקביל, הרבה דברים קרו במקביל, עשיתי מחקר, שאגב יוזמות, זה גם היה משהו שבעצם רציתי לעשות מחקר מדעי, ואז זה התחיל בשנה הבית נראה לי, הייתי יכולה רק להיות עוזרת מחקר. והתחלתי כעוזרת מחקר במעבדה מאוד נחשבת, באוניברסיטה העברית, ואמרו לי, תזיני נתונים לטבלות. ואני כזה, סליחה, אני כאילו מאוד מכבדת את המחקר שלכם, אבל אני לא רוצה להזין נתונים לטבלות, אני רוצה לעשות מחקר. וזה לא יתאים שם, זה לא מה שהם חיפשו.
בדיוק, אני רגע בואי נתעכב על זה, כי אני מכירה את האקדמיה קצת. כלומר, אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת אביב, עכשיו אני עושה תואר שני, אני בעיצומו. והאקדמיה זה המקום הכי מקובע, והכי תלוי תוארים, ובאה פישרית הזאת, שנה בתואר ראשון, ואומרת, לא מתאים לי להזין נתונים, אני רוצה להיות חוקרת.
כן.
מאיפה האומץ?
זה אפילו לא היה אומץ, כי זה לא שהייתי כזה, יש לי מחקר מבריק, תנו לי מקום לעשות אותו. הייתי כזה, אני רוצה ללמוד מחקר. לא אני רוצה להוכיח לכם שאני עושה מחקר, אלא אני פה, במעבדה הזאת, לא כדי לעבוד ולהרוויח 25 שקל לשעה, כי אחרת אני יכולה להיות גם לעבוד במלצרות ולהרוויח יותר כסף. וזה יהיה לא פחות מעניין מלהזין נתונים למחשב, מבחינתי, בשבילי, אני לא מזלזלת בזה. אבל זה לא היה מה שחיפשתי, ורציתי שהם יכניסו אותי לעניינים. זה לא שרציתי שהם יתנו לי בהכרח תעשי את המחקר שלך, אבל שאני אהיה חלק מהישיבות מעבדה, שאני אחשוב על הרעיונות, שאני אהיה משהו שהוא בסוף בליבה של התהליך המחקרי, ולא, כלומר, לא באמת האמנתי שאם אני אזין הרבה נתונים למחשב במשך שנים, אז הצעד הבא יהיה לחשוב על מחקר מדעי, כלומר, לא ראיתי את הקשר בין הדברים האלה.
את מבינה עד כמה את נותנת ערך בזה עכשיו לאנשים שמקשיבים לך?
לא.
אז אני אשקף לך, כי בעצם הרבה אנשים, אגב, חושבים בדרך מיינסטרים, כלומר, נתנו לי להזין נתונים, אני אגיד תודה על זה, ואני לא אבקש מעבר. פה את אומרת, רגע, אבל אני לא אומרת תשלמו לי, אני לא אומרת, בואו, אני מספר לך מה אני רוצה. ואני מבינה את הכללים, אבל יש גם את מה שאני רוצה.
כן.
זה כמו סיפור מתח. הצלחת בסוף?
כן, אז הצלחתי, לא במעבדה הזאת, עזבתי את המעבדה הזאת, זה היה צעד שהיה נראה מוזר. אגב, יש על זה פרק בספר.
איזה פרק?
על עזיבה אסטרטגית, שנקרא המתמיד מנצח, סימן שאלה.
בטוח יש אנשים שעכשיו פשוט רושמים לעצמם הערות של מה הם רוצים לקרוא.
על זה שאנחנו נוטים להרגיש שאנחנו חייבים להתמיד במשהו, שבעיקרון התמדה היא כמובן תכונה נהדרת, אבל גם לא צריך להתחתן איתה, כלומר, לא צריך לקחת אותה יותר מדי ברצינות. אם יש משהו שאנחנו עושים והוא לא מקדם אותנו לאן שאנחנו רוצים, אז לפעמים לחתוך זה יותר חכם מלהתמיד. אז עזבתי שם, ופשוט הסתכלתי, זוכרת שהסתכלתי באתרים של האוניברסיטה על מעבדות שעניינו אותי, אמרתי, אני מחפשת מישהו שהמחקר שלו מעניין אותי, ומצאתי את שחר, פרופסור שחר ארזי, והוא פשוט, זאת, צריכה ליפול גם על האנשים הנכונים, לפעמים זה יותר מזל משכל, אני לא יודעת. כזה, אני זוכרת שנורא התרגשתי מהשיחה טלפון איתו, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להתנדב, רוצה לעשות מחקר, קראתי על המעבדה שלך, וזה נורא מעניין, היה לו מעבדה לנוירופסיכיאטריה, שזה בעצם מטורף, כי הוא פשוט שילב שם כל כך הרבה דיסציפלינות. היו לו שם חוקרים שבאו מעולם המחשבים, וחוקרים שבאו מפיזיקה, וחוקרים שבאו מפסיכולוגיה, וחוקרים שבאו ממדעי המוח, וחוקרים שבאו מקוגניציה, וביולוגיה, ורפואה, וזה ישב בבית חולים בהדסה. אז היה שם משהו שנורא עניין אותי בכלל בגישה הזאת, שהיא נורא יצירתית ורחבה. והוא היה כזה, סבבה, בואי ניפגש. הייתי כזה, באמת? ואז נפגשנו, והכרנו, ואני חושבת שכמו במקרה הראשון, הוא כזה אמר, "טוב, כוח עבודה זול.
ללא תשלום.
כאילו, מה, את יודעת, מה יש לי להפסיד? היא נראית נחמדה ומלאת אמביציה. כזה, גישת, נראה לי שלשנינו זה אמין מה יש לנו להפסיד. ואז נכנסתי לשם, הרגשתי הבן אדם הכי טיפש בעולם. כי בעצם הייתי שם היחידה בין מסטרנטים ודוקטורנטים.
וואו.
וישבתי בכל הישיבות מעבדה ולא הבנתי כלום. באמת, כלום. הייתי כזה, מה אני עושה פה? אני פשוט סתומה, אני לא מבינה שום דבר ממה שקורה פה. פשוט מלא מושגים.
אנשים נורא חכמים.
כן, מלא אנשים חכמים. אז זה גם היה, אתה יודע, טוב לביטחון וגם רע לביטחון. כי בעצם שמתי את עצמי בסביבה שבה אני obviously פחות מכולם. אני חושבת שפשוט הפוקוס שלי בדרך היה יותר על להשתפר מאשר על להיות טובה. כלומר, אם גם בספר אני מדברת על דפוס חשיבה מקובל או מה דפוס חשיבה מתפתח, האם המטרה שלי היא להוכיח לעצמי, לאחרים, שאני טובה, שאני חכמה, שאני יכולה, או שהאם המטרה היא להשתפר, ולפתח, ולהתאמץ, ולהשתנות, ולאתגר את עצמי. ופשוט, כשאת נמצאת בסטייט אוף מיינד של להשתפר, אז אין לך פשוט מה להפסיד, כי גם ככה את לא יודעת עכשיו. מקסימום גם לא תדעי אחר כך, אבל אולי תשתפרי בדרך, אולי תלמדי, ושם במעבדה הזאת, בתור דוגמה, הייתי מוקפת באנשים שתיאת, הרצתי אותם, הם היו סופר חכמים, וגם נחמדים, שזה חשוב, כן? הם לא, הם התייחסו אליי יפה, ולמדתי מזה המון, ובסוף אמרתי, מצד אחד אני מרגישה כל הזמן הכי טיפשה פה, מצד שני אני רואה כמה אני לומדת, ואני רואה כמה בזמן ש חברים שלי עושים דברים כמו עבודת סמינריון, שזה חלק מהחובות, בסוף אני יצאתי משם עם שני מחקרים אקדמיים. שזה שוב
היה... שהשם שלך כתוב עליהם.
כן, כאילו מחקר אחד שהייתי כזה שותפה בו, בקטנה יחסית, ובשבילי זה היה מאוד לא בקטנה, אבל...
זה ממש לא בקטנה.
אבל זה היה כאילו לא מחקר שלי, אלא כזה הייתי כותבת לזכרת שנייה, שלישית, משהו כזה.
זה מדהים.
ומחקר אחד שהוא היה שלי, שהייתי כזה כותבת ראשונה.
וואו, כאילו אני... את מכירה עוד מישהי, סליחה שאני אהפה עלייך רגע, את מכירה מישהי שסיימה רק תואר ראשון ויש לה מחקר על שמה, אני לא מכירה.
לא יודעת, לא חשבתי על זה כאילו בקטגוריות האלה.
זה בעיניי, אני עכשיו ככה יוצאת מתפקיד המראיינת, זה בעיניי נותן לך את הלגיטימציה להיות השראה לאנשים יותר מכל דבר אחר. כי את אומרת, במקום שבו יש כללים, אני, האמונות שלי והערכים שלי התגברו על, על הסכמה.
נכון, ויש כאלה שיגידו, אז למה לא עשית מזה כבר תואר שני, נכון? כי כלומר, בסוף העבודה שעשיתי היא ברמה של תזה ומעל בסוף.
אז למה לא עשית באמת?
שוב, לא הרגשתי שזה מה שאני צריכה. כלומר, זה לא בשביל זה באתי. כזה, באתי בשביל ללמוד לעשות מחקר. עשיתי מחקר. נהניתי מזה ברמה מסוימת. לא מספיק כדי לרצות להישאר שם עוד ולהתחייב לעוד דברים. ואז האינטרסים שלי הפכו להיות הרבה יותר, בוא נצא לעולם וננגיש את זה. ומבחינתי להישאר ולהשלים דברים לתואר שני, זה היה פשוט סותר לגמרי את מה שרציתי לעשות.
ושם זה היה מחקר בעצם לפסיכולוגיה חיובית?
לא. מחקר אחד היה מחקר ממש כזה, מוח, אנליזות של מוח ואיך הוא משתנה מבחינה מבנית, כאילו הכי לא קשור לפסיכולוגיה אפילו, פשוט כזה מוח.
מוח,
נוירולוגיה. זה היה נחמד, הייתה תקופה שמקס ואני, שנינו היינו במחלקה לנוירולוגיה, והיינו נפגשים שם. אז אחד היה מחקר ממש מוחי, והשני היה מחקר פסיכולוגי, שאפשר לחבר אותו לפסיכולוגיה חיובית, אבל זה ממש לא הייתה הכותרת שלו, שעסק בחוויית סף מוות, בעצם אנשים שעוברים מוות קליני.
טוב, על זה אני חייבת לראיין אותך בפודקאסט נפרד.
כן, בפרקנו הבא.
אז בעצם אני אומר, אז מה שאני מבינה עד עכשיו, את אומרת, מה שנקרא, טעמת מהאקדמיה ומהמחקר, והחלטת שאת רוצה מתוך הבלנד, מתוך השילוב הזה של מחקר ואקדמיה, את רוצה ללכת ולהנגיש לעולם. יש לך את התשוקה ללכת להנגיש לעולם?
כן, כלומר הרגשתי שבסוף, תראה, עושים מחקרים מדעיים, ומי קורא אותם? חוקרים אחרים, וגם קצת. וזה היה לי מאוד קשה, מאוד התאמצתי שם, והרגשתי שהמאמץ שלי לא מביא לפירות שמשמעותיים משבילי. כלומר, חוץ מההכרה של כזה, וואו, כתבתי מחקר מדעי, לא היה לזה ערך בשבילי, כי זה לא נגע בעולם ושינה משהו. כלומר, זה לא דיבר עם השטח, זה פשוט היה אותיית עוד מחקר, אני נמצא שם בין מיליון מחקרים, והוא מעניין, אבל שוב, זהו. אז רציתי לצאת החוצה, ובמקביל התאהבתי בתחום של הפסיכולוגיה החיובית, והתחלתי ללמוד אותו לבד. וככה הדרך של הפסיכולוגיה החיובית התחילה. אחרי זה למדתי עוד כל מיני דברים, גם באופן פורמלי, אימון פסיכולוגי באוניברסיטת תל אביב, וטיפול קוגניטיבי התנהגותי באוניברסיטת חיפה, שאלה ככה באמת הדברים הרשמיים, אבל אני חושבת שהכי הרבה למדתי לבד כזה, זה בסופה.
את אוטודידקטית.
מסתבר, כן.
זה נותן, את יודעת שזה נותן אוויר להרבה אנשים שהאקדמיה זה מקום כל כך לוחץ, תוך כדי שאני חושבת את זה, אני עולים לי בראש העבודות שאני צריכה להגיש ואני לא מגישה, ואנשים אומרים, איך אני אתקדם? ואת מראה פה דרך את מיישמת את כל מה שאת כתבת בספר הזה בעצם על ידי הדרך הזאת.
לא ידעתי את הכל, אבל...
יש משהו בספר שאת אומרת, זה הפרק שאני אני, אני עדיין רוצה להתמקצע בו עוד, ואני צריכה לשהות בו עוד. מה במדריך הזה? את עדיין רוצה להתאמן בו עוד.
חשבתי על השאלה הזאת מראש. אז אני חושבת שהדברים שהייתי רוצה יותר להשתפר בהם, זה, יש קודם כל את החלק בספר שהוא כזה הסקירת חיים של לבחון את מה שחשוב.
איזה פרק זה?
זה חלק שתיים בספר, זה כזה חלק גדול, שיש בו 8 מרכיבים שבעצם מציעים לנו לבחון את הדברים הבאמת חשובים בחיים. אז יש שם למשל את הדיון על מערכות יחסים, על רגשות חיוביים, על משמעות, על סיפוק בחיים שלנו, על זרימה, על מעורבות במה שאנחנו עושים, על זמן. חופש ובריאות, נפש בריאה בגוף בריא. אז אני חושבת שהחלק שאצלי לפחות אני מרגישה שהוא הכי מוזנח, זה גם החלק של הנפש בריאה בגוף בריא. לאו דווקא שאני בן אדם לא בריא, כלומר אני מאוד בריאה, אני מרגישה טוב, אבל אני מרגישה שאני יכולה לתת לעצמי שם יותר. וזה משהו שדווקא בשנים האחרונות אני משקיעה בו. נגיד פעם הייתי יכולה לוותר יותר על שעות שינה, להיות כזה טוב, יש לי מלא דברים לעשות, אני אישן... 5 שעות בלילה, והיום אם אני אשן 5 שעות בלילה, זה אני כזה נכשלתי מבחינתי. זה כזה מינוס 10 נקודות על הדבר הזה.
כלומר, זה מעניין.
אני רוצה לישון 8 שעות.
כן.
כן.
לדאוג לעצמך זה משהו כן. שהוא, שזה גם חלק מערך עצמי, נכון? כי את אומרת, אני יכול, אני מותר לי לדאוג לעצמי, מותר לי שיהיה לי טוב.
כן, ואני חושב שאני יכולה להשתפר שם יותר, בכל העולם הזה של תזונה גם. כלומר, שוב, זה לא שאני אוכלת, אני לא אוכלת ג'אנק, אני בסך הכל אוכלת טוב, ואני, אבל אני מרגישה שאני יכולה להשקיע בעצמי יותר במובן הזה. Mm-hmm. אז זה נגיד מקום ש, שאני רוצה להשתפר בו מבחינת הסקירות חיים. ומבחינת הביצוע של הדברים, יש את העניין של, ה... של כזה מחשבות מעכבות, ש... mm. שאני גם מרגישה שזה מאוד בעבודה, אבל, אבל זה, זה עדיין נשאר שם, והרבה פעמים יש לי מין מטה-קוגניציות, כלומר מחשבות על מחשבות של כזה, למה אני חושבת ככה, ולמה אני מרגישה ככה. נגיד לאחרונה היה לי איזה טאקל שכזה הפתיע אותי, ואז לקחתי את זה קשה שלקחתי את זה קשה. כלומר, הייתי כזה, למה את לוקחת את זה קשה? שזאת מין מחשבה שאלף, מה זה למה את לוקחת את זה קשה? כי לקחת את זה קשה, כלומר, זה המצב. אז זו מחשבה שאני אמורה להיות הגיונית. כלומר, זה בסוף הסאבטקסט של הדבר
למה,
הזה.
למה שהוא... אני כל כך רגישה?
כן, למה אני כל כך רגישה? למשהו שהוא כן, הוא היה קשה. כזה, זה... זה גם בסדר להגיד לעצמי, יאללה, תהיי רגישה לזה וזהו.
תני לזה להיות, קבלה.
כן.
קבלה רדיקלית.
נכון. אז אני כן נותנת לזה להיות, אבל אז אומרת, אבל למה אני לוקחת את זה כל כך קשה? אז אפשר להגיד להיפטר מהקו השני הזה.
או כמו שאימא שלי הייתה אומרת לי, כשהייתי אומרת את המחשבות האלה, כשהייתי קטנה, למה את חופרת לעצמך?
כן, בדיוק. כזה, בסדר, אז את לוקחת את זה קשה, אז תקחי את זה קשה, ושזה יסתיים בזה.
את מבינה שזה מאוד מאוד מקל ונותן אוויר לנשימה לאנשים, שברגע שמי שכותבת את הספר חושבים טוב, יש לה עדיין גם עבודה.
ברור, למי אין?
יש כאלה, את יודעת.
מי שטוען שאין, אל תאמינו לו.
את אומרת, אני תמיד אומרת, מי שאומר שהוא כל הזמן שמח, הוא שקרן או פסיכופת.
כן.
בעצם, את אומרת, למה? כי את יודעת, אנחנו קצת בתרבות, ובואי נדבר על זה, של ניו אייג' וגורואים, שאנשים אוהבים, אפילו לפני שהבן אדם עצמו מכתיר את עצמו, הם רוצים למצוא לעצמם מישהו מושלם וחסר פגמים. תרבות האינסטגרם מקדמת את זה, ופילטר, נטול פגמים, כדי שנוכל להגיד, הנה הבן אדם המושלם שאנחנו רוצים להריץ. אז בטח עובד, ובטח מישהי שכותבת על פסיכולוגיה חיובית, היא חייבת להיות כל הזמן חיובית.
כן, אז אני לא כל הזמן חיובית, ויש לי ימים שאני גם מקטרת על דברים שאין שום סיבה לקטר להם. כלומר, שהם באמת צרות עולם ראשון מהדרגה הכי, זאת אומרת, אין לי בעיות, באמת בעיות אמיתיות ואין סיבה לקטר על זה. אז כזה, אם דיברנו על התפקיד של הנגשה, הנגשה זה, אני למדתי משהו, אני נותנת לך אותו. כזה, זה לא אני רק הצינור.
אני הצינור, אני הכלי.
ואני יותר רואה את עצמי פה, מאשר אני מצאתי את הדרך, לי יש את הסוד, אז באו אחריי. כלומר, מבחינתי, אם זה לא אני, זה יכול להיות כל אחד אחר, פשוט זה הדברים הטובים, תלמדו אותם ויהיה לכם טוב בחיים.
אז בעצם את אומרת, זה לא ספר שאומר, יש לי שיטה, אלא זה ספר שאומר, אספתי מידע, ידע, שיטות של אחרים, ועשיתי איזו אינטגרציה, קחו.
כן, את יודעת, בביטחון האישי שלי, אספתי שיטות מאוד טובות, כלומר, את הדברים שאני הכי עומדת מאחוריהם, שאני חותמת על כל מילה, אבל זה לא, אני המצאתי את זה, שיטת יהודית קאץ, ובואו תקנו תמונות קטנות שלי למחזיקות פתחות.
שיטת קאץ.
כן. זה לא כזה שלוש אותיות שהן ראשי תיבות של השם שלי ומשהו.
ועוד מילה יפה.
כן, ונגיד ההוצאה לאור רצתה מאוד לשים תמונה שלי על הכריכה של הספר. מקדימה. כלומר, שזאת תהיה הכריכה של הספר, וואו. הפנים שלי. ואני מאוד התנגדתי לזה בדיוק בגלל זה, כי בסוף אני לא מוכרת את עצמי בספר הזה. זה לא אוטוביוגרפיה על החיים שלי. אני נותנת פה סיפורים כדי להיות בן אדם, כדי להראות שאני, אני איתכם בתוך הסיפור הזה.
יש פה סיפורים, אגב, סליחה שאני קוטעת אותך, כן. יש פה סיפורים נהדרים, שאת, קודם כל, הכתיבה שלך היא מאוד מאוד בהירה.
תודה.
ובגובה העיניים. והסיפורים הם סיפורים, כאילו יש פרק על כישלונות שבו את מספרת על כישלונות, אבל דווקא הסיפורים הקטנים לאורך הספר שהם לא מוגדרים כהנה כישלונות שלי, את מספרת דברים שהם לא מאפיינים גורו זוהר שמספר רק איך הוא נכנס לחדר והוא חשב שיבואו רק 20 איש לסדנה, ואז הוא ראה חדר עם 2,500 איש, והם צבעו על הדלתות ולא היה להם איך להיכנס. יש לך איזה סיפור קטן ומקסים בדיוק להפך על הסדנה הראשונה שהעברת.
נכון. נכון, את רוצה שאני אספר אותה?
יאללה, צפי.
האמת שסיפרתי אותו כזה נראה לי בפודקאסט פעם, אז אם אתם כבר מכירים את זה, אז תהנו שוב. אז הסיפור הוא שבאמת כשכזה יצאתי לדרך לראשונה, אז היו המון חדשים קשים מאוד, שבהם פשוט פניתי לארגונים, לעמותות, לאגודות, לכל דבר, והייתי כזה, רוצים פסיכולוגיה חיובית, כדאי לכם, זה ממש טוב, וכולם היו כזה, לא. אז היו אנשים שהיו מאוד נחמדים, אבל אמרו, לא נראה לנו שמישהו מכיר את זה, מתעניין בזה, רוצה את זה, אין ביקוש, בקיצור.
זה המקום שאת יודעת, את מדברת בספר נורא, וזה נגע בי כשקראתי את הספר לפני הפגישה שלנו, על מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. וזה נתן לי קצת בוקס בבטן, הפרק הזה, אתם מוזמנים להסתכל בו, אני סליחה שאני לא זוכרת בעל פה באיזה עמוד זה.
לא אמורה.
ואת מדברת שם על מוטיבציות פנימיות שהן עניין, תשוקה, נכון, מה עוד?
על זה שאת עושה משהו כי את רוצה לעשות אותו, פשוט למען הפעולה עצמה.
ועל מוטיבציות חיצוניות, שזה פרסום, כסף, מעמד,
הוקרה, רושם, קורות חיים.
ולמה זה נגע בי? כי אני חיה את המסלול הזה כל הזמן הלוך חזור. למדתי באוניברסיטת תל אביב, וזה כדי לעשות רושם, זה כדי לעשות רושם. עניין אותי משפטים וזה. להגיד לך שזה היה החיבור הבטני הראשון שלי בגיל 21? לא. ואז אמרתי, אני עוזבת את כל זה, אני הולכת לפי המוטיבציות הפנימיות שלי, הלכתי ללמוד במכללה, תזונה וצמחי מרפא ואימון הוליסטי ופסיכותרפיה וכל מיני דברים שהם לא הרושם הזה של היוקרה האקדמית. ועכשיו, כשאני ככה עוסקת יותר בדימוי גוף, אני מרגישה, ואני אומרת לך את זה בשיא הכנות, שאני עכשיו עושה את התואר השני הרבה גם בשביל שאני אגיד, סתמו, יש לי גם הכרה אקדמית, אז אני לא צריך כל הזמן להתאמץ. לענות לכל הזה של מי שם אותי בכלל.
כן.
כי אנחנו חיים בעולם שבו הוקרות חיצוניות, כמו תעודות אקדמיות, כמו שורות ברזומה של הקורות חיים, הם עושות את הדרך יותר קלה. אז השאלה היא, עד כמה הבלנד, אצלך אישית, מהחוויה אישית, אבל גם לאנשים שמקשיבים לנו, ואני מודה שזאת שאלה שאני כל הזמן מתלבטת איתה, עד כמה אני אומרת לא מעניין אותי בכלל הקרדיטים החיצוניים, אבל אז לפעמים זה דורש עבודה יותר גדולה, של כל הזמן להוכיח שאת ראויה, כי אין לך את התעודה שנותנת איזושהי קרדיטציה ואיזשהו ביטחון לאנשים של אני ראויה.
כן. זו שאלה שהתחבטתי, כמה טף יש במילה הזאת?
התחבטתי, כן.
טט ואז טף, התחבטתי בהרבה. והיא לפעמים ממשיכה לעלות, אבל עם השנים פחות ופחות. כאילו אם אני כזה, פעם היא הייתה מאוד גדולה, היום היא כזה חולפת שם מדי פעם. והגעתי למסקנה שזה לא יפתור לי את הבעיה. כאילו שגם אם אני אלמד משהו שייתן לי את הלכאורה גושפנקה הזאת, אני לא ארגיש שמגיע לי.
כלומר, כמו דיאטה? זה כמו דיאטה בעצם?
כן, זה כמו דיאטה, שגם אם יהיה לי עכשיו פרופסורה מהרווארד, זה כנראה לא יסגור את המקום הזה, אם אנחנו אפשר לדבר קצת על תסמונת המתחזה, את המקום הזה של אני יודעת ותקשיבו לי ואני ראויה להיות פה. זה עדיין יהיה טוב, השקעתי והיה לי מזל. כי אתה יודעת, היו דברים, יש הרבה דברים בחיים שאני יכולה להגיד, הנה, עשיתי ככה וככה וככה, אז זה כביכול קרדיטציה, נכון? הנה, mm-hmm. עשיתי מחקר, זה סוג של קרדיטציה. נכון. למדתי באיזשהו תואר שהוא תואר מאוד כזה יוקרתי באוניברסיטה העברית, זה סוג של קרדיטציה, אבל זה לא נתן לי קרדיטציה פנימית. כלומר, mm-hmm. אני עדיין אומרת, טוב, עשיתי את כל זה, קיבלתי ציונים טובים, אבל so what? כאילו, זה לא נותן קרדיטציה לכלום. ואני מסתכלת על אנשים שאני עוקבת אחריהם היום ומעריכה אותם. ויש ביניהם פרופסורים גדולים, ויש ביניהם אנשים שלא למדו שום דבר, ובסוף, אלה שהם פרופסורים, זה לא הסיבה שבגללה אני מעריכה אותם. אני מעריכה אותם בגלל הדעות שלהם, בגלל מה שהם עושים בעולם. אז מתישהו פשוט כזה, הרבה התחבטתי בשאלה הזאת. אפילו היו כזה שנים שהייתי טוב, אולי אני פשוט עשה תואר שני כדי לעשות תואר שני. ואז הייתי כזה, לא, that's wrong, כאילו את לא, זה לא הגיוני לעשות את זה רק כדי לעשות את זה. ואם יש משהו שאני רוצה ללמוד אותו, אז מעולה, אני ממש לא נגד אקדמיה, כן? אני חושבת שאקדמיה זה מדהים, אם זה מה שאת צריכה. ובהמשך פשוט המשכתי ללמוד כל כך הרבה לבד, שמתישהו תוכניות נגיד של פסיכולוגיה חיובית, שהיום כבר צצות כאלה ברחבי העולם. ואני יכולה להגיד, טוב, אני אלך לזה אחת, אני אסמן וי, שהנה, אני יכולה להגיד, יש לי תואר שאני פסיכולוגיה חיובית. אבל אני אומרת, אני לא באמת אלמד שם. כאילו, אני לומדת כל כך הרבה לבד, אז ללמוד מזה זה יהיה רק כדי לסמן וי. ללמוד משהו אחר, אולי, אבל המשכתי ולמדתי אימון ולמדתי טיפול קוגניטי. כלומר, אני כן טיפוס
מתפתחת.
לומד. זה לא שאני אומרת, אני יודעת הכל ואני לא צריכה ללמוד כלום. אבל אני לא רוצה ללמוד מהסיבות הלא נכונות. אני לא רוצה
מדהים.
ללמוד בשביל החותמת, כי אני לא, כי הבנתי שזה לא יסגור לי את ה...
זה לא יפתור את הבעיה. זה לא יעשה לך את הבעיה.
זה אולי יעורר פחות סימני שאלה אצל אנשים אחרים, אבל
את מוכנה להתמודד עם זה.
אבל זה לא הסיבה, כאילו זה לא נראה לי סיבה מספיק טובה.
מספקת.
לעשות משהו כזה.
אז אני רוצה להגיד לך קודם כל שגרמת לי לחשוב, ודבר שני, שאני קראתי את הספר, וקראתי ספרים שכתבו דוקטורים ופרופסורים, ואת יודעת, יש דברים שזה לא יעזור כמה תארים תעשה, קודם כל הצורה בהירה והנגישה שבה את כותבת, זה כישרון.
תודה.
זה כישרון שלך, והדרך שבה את יכולה לכתוב מצד אחד על, בפסקה או שתיים, על איזה ספר נורא מורכב של איזה מדען, ואת גורמת לזה שגם אנשים רגילים, שהם לא במעבדה יכולים לקרוא את זה, אז אני חושבת שזה מתנה שיש לך, שזה לא קשור בכלל לדברים שאת רוכשת, אלא זה לגמרי נובע ממך ומהתשוקה שדיברת עליה, שנורא חשוב לך ללמד ולהעביר הלאה.
כן, אני רוצה אולי להגיד גם את הצד השני, כן. שאני לא רוצה שזה ישתמע כאילו כל אחד יכול לעשות כל דבר בלי ללמוד, כי יש הרבה דברים שאני מאוד מודעת לאיפה הגבולות שלי. כלומר, זה לא שאני אומרת, טוב, למדתי לבד, אז אני יכולה לעשות כל דבר. כמו שאני, את יודעת, גם אם אני אלמד עכשיו רפואה כל היום לבד, אני לא אלך להיות רופאה.
מנתחת.
כי זה פשוט, את יודעת, זה לא עובד ככה. ונגיד בעולמות הפסיכולוגיה, יש, אני מלווה הרבה תהליכים אישיים, יש לי גבולות מאוד ברורים למקרים שאני אומרת, אני לא לוקחת את המקרה הזה, כי לא למדתי מספיק, או לא למדתי את הדברים הנכונים בשביל זה.
אז תקשיבי, עכשיו את מוציאה ספר ואת מרצה, ויש לך פודקאסט, ויש לך טור בארץ, בבלוג. את מעבירה גם מפגשים אישיים. מה מכל המניפה הזאת זה משהו שאת אומרת, כאן, כאילו את כותבת פה בספר, תציבו לעצמך מטרות ברורות, אז איפה המטרה שלך?
אני לא טיפוס של מטרות ארוכות טווח. דיברנו על איפה אני פחות בספר. אני מאוד במטרות קצרות טווח, ובכזה קונקרטיזציה שלהם וביצוע שלהם. חוץ מיותר דברים מאוד כלליים, שאני יכולה להגיד כמו שאני רוצה להצליח לעזור להרבה יותר אנשים, וכלומר, בסוף המטרה שלי היא לעזור לאנשים, לעזור לעצמם, להפוך את החיים שלהם יותר טובים. כלומר, בסוף אני לא רוצה שיבואו אליי למיליון פגישות, אני רוצה שלאנשים יהיו כלים ושהם יישאו לדרכם. יש מטרות קטנות בדרך, נגיד, יש עכשיו את הספר, שהוא מרגיש לי מספיק מטרה לזמן הקרוב, בוא נגיד את זה ככה. אז זה מטרה אחת, שהוא ייגע באנשים, לא מבחינת כמה עותקים הוא ימכור, אלא שהוא יעשה את האימפקט.
אין לך בכלל מוטיבציות חיצוניות?
לא, ברור שאני אשמח שהוא ימכור מיליון עותקים, כן? אוקיי. לא אגיד לך לא תודה.
תודה יהודית על זה.
ברור שאני רוצה את זה, אבל אם אני יודע ש... את יודעת, אם היה דרך לדעת את זה, מיליארד אנשים קנו את הספר, אבל אף אחד לא קרא אותו, אז יהיה לי נחמד כלכלית בחשבון הבנק שלי, כי נראה לי שרק ממיליארד עותקים אפשר להתחיל להתפרנס. אבל זה לא ישמח אותי שכזה עשיתי את הדבר הנכון, או שהספר עשה את המטרה שלו בעולם. אז תראה, זה יהיה כמו למצוא מלא כסף פשוט. אף אחד לא התנגד לזה, אבל לא בשביל זה עשיתי את זה. כן, אני רוצה, התחלתי לחשוב על זה גם על תוכנית טלוויזיה, כי תחת אותה מטרה, בסוף הפודקאסט, זה התחיל מניוזלטרים, זה הפך לפודקאסט, זה המשיך לספר, ותוכנית טלוויזיה זה מבחינתי פשוט עוד שלב של ללכת למקום שיותר אנשים נמצאים בו, כדי לדבר על הדברים האלה. זה משהו שהייתי שמחה לעשות.
אז נגיד, מה המטרה שלך כשאנשים קוראים את הספר והם סוגרים, מגיעים לעמוד האחרון? מה המשפט הראשון שאת רוצה שהוא יגיד?
התשובה כזה האינטואיטיבית שעלתה לי זה פשוט אני יכולה או אני יכול. כלומר, משהו במסוגלות הזאת, של ראיתי את עצמי מנסה, עושה, צועדת, תואמת ממשהו שעוזר לי לעצב את החיים שלי שיהיו קצת יותר כמוני, והראיתי לעצמי שאפשר לחיות את החיים המתאימים לך. וזה לא צריך להיות משהו, את יודעת, ענק, כזה מהפך בחיים, אני ממש לא בעד מהפכים, אלא נטו כזה, עשיתי צעד אחד שהפך את החיים שלי ליותר שלי, שאני יותר מאמינה בהם וגאה בעצמי שאני מקשיבה למה שחשוב לי. אז זה יכול להיות, לדוגמה, התחלתי להקדיש יותר זמן לפגישות עם חברים וקצת פחות זמן לעבודה, ואם בן אדם באמת ראה את עצמו, קורא את הספר ועשה משהו בשביל זה, הוא עכשיו אשכרה, פוגש, חברים, שעתיים יותר כל שבוע, וזה לא מהפך בחיים, את יודעת, זה משהו קטן שהוא בסוף...
זה כאילו לא, אבל גם כן.
כן, שבסוף הוא שם סדרי עדיפויות באופן קצת שונה, והוא מאיר את הזרקור אחרת, אז מבחינתי זה עשה שינוי גדול.
דרך אגב, אני רואה, כאילו יש כאלה חצים שכתוב לנסות בעצמכם, ממש, כן. את ממש, לא רק, זה לא רק כתוב, זה גם ממש, זה מוגדר אחרת בספר ומצויר אחרת בספר, כדי שאנשים ידעו, כאן אל תקראו, אלא תקראו ותלכו לנסות.
נכון.
צאו מהספר.
נכון, אז בכל פרק, אני חושבת שכמעט בכל פרק, יש קטעים שנקראים עצירות מחשבה, שזה רגע, תחשבו איך הדבר הזה תקף אליכם. יש לנסות בעצמכם, כזה עכשיו תלכו ותנסו, תבדקו, תתנסו, ואז יש איזה תכלס כזה של, על מה דיברנו, 1, 2, 3, כזה, ביי. אז זה המבנים פחות או יותר של הדברים.
ועוד דבר, בעצם, אם אנחנו בהקשר אקטואלי, מדינת ישראל, האטמוספירה שאנחנו חיים בה, לא פשוט לחיות פה טוב, לא פשוט לחשוב פה טוב. יש לנו גם המצב הביטחוני, וגם הקורונה, שהיא עולמית, אבל יש המון הקשרים ספציפיים בישראל. את חושבת שיישום הפסיכולוגיה בחיובית בישראל הוא קשה יותר מאשר במקומות אחרים?
אז תראי, דווקא ישראל נחשבת לאחת המדינות המאושרות. אנקדוטה מעניינת היא שישראל היא מקום 11 בדירוג העולמי. זה גבוה מאוד.
נכון. טוב, זו גם השאלה איך בודקים אותו, אבל...
כן, אבל אני חושבת שפשוט בישראל יש לנו פה הרבה בעיות, אבל גם יש המון דברים שהם מאוד חשובים לפסיכולוגיה שלנו. מדברת על זה הרבה בספר, שמנבא מספר אחת לאושר. מספר אחת, 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 זה מערכות יחסים. ואנחנו טובים בזה פה. אז,
יש לנו את הביחדנס הזה.
כן, אנחנו גם ברמה הקהילתית הגדולה יותר, יש יותר סולידריות, וגם ברמה המשפחתית. אנחנו הרבה יותר רואים את המשפחות שלנו מאנשים באירופה. אני זוכרת שלמדתי בגרמניה, אז אנשים היו, הם למדו במינכן, ההורים שלהם גרו באיזה צד שני של גרמניה, והם הלכו אליהם פעם בחודש, חודשיים, שלושה, כאילו זה לא ארוחת שישי, כל סופש. אז הרשת החברתית, גם המשפחתית, וגם כמה שמערכות יחסים הם אינטימיות, כמה מהר אנחנו מגיעים לקרבה הזאת, לקליק הזה, לדבר על דברים אישיים, אנחנו טובים בזה.
אנחנו משיגי בדידות טובים יותר.
כן, וזה חשוב. אז במובן הזה המצב טוב מאוד בישראל.
אז מה נאחל לך שיהיה לך בהמשך הדרך?
וואי וואי. מה נאחל לי? אני חושבת שבסך הכל מצבי טוב. כלומר, אני חושבת שאני רוצה גם להגיד תודה. תודה שאני מרגישה מאוד ברת מזל. כזה בכלל על המקום הזה של לשבת פה ולדבר איתך ושיש ספר ו... זה מקום שלא חלמתי להיות בו, בשום שלב כזה, אם דיברנו על מטרות ארוכות טווח.
זה לא היה חלום?
אם היית שואלת אותי לפני 10 שנים, איפה תהיה עוד 10 שנים, לא הייתה את התשובה הזאת. הייתי כזה, לא יודעת, כזה, אולי אני אצליח למלא סדנה של 10 אנשים או משהו. אז לא האמנתי שזה יגיע לזה, אז אני מרגישה מאוד מאוד ברת מזל על הזכות הזאת, בכלל להתעסק בנושא שמעניין אותי, לאפשר לאנשים אחרים להכיר אותו, כמו זה מבחינתי, משהו שאני ממש שומרת עליו תודה. ומה אפשר לאחל לי? אתה יודעת, שהתהליך הזה של הספר יהיה מטלטל לטובה. אז שאני פשוט אזכור למה הייתה המטרה שלשמה התכנסנו ומה הרעש.
אני מוכנה לשתף אותך במנטרה שפיתחתי לעצמי.
כן.
ואני משתמשת בה כל הזמן. אני מקבלת הרבה ביקורת כל הזמן, גם חיובית וגם שלילי. אז יש לי כל פעם לפני שאני קוראת ביקורת, אני אומרת לעצמי, יקום, אלוהים, לא משנה כל אחד עם משהו מאמין, הלוואי שהיה תמיד בצד המבוקר ולא המבקר.
כן.
אם מבקרים אותי, סימן שעשיתי עוד משהו. אם אני מבקרת מישהו, סימן שיש לי הרבה זמן פנוי.
כן.
ויש לי זמן להתעסק במה שמישהו אחר עשה ולהביא עליו חוות דעת.
כן.
אז כל אותי...
זה פרספקטיבה יפה.
כן. אז כל אותי תמיד בצד המבוקר, סימן שעשית עוד משהו. שעורר עניין ושלא התעלמו ממנו.
נכון, ושעזתי. זה בסוף להעז לחיות. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
בבקשה.
איך היה לך לקרוא את הספר? את יודעת, אני בתור בן אדם ששלחתי לך אותו. הייתי, פשוט כססתי ציפורניים, וכל דקה שלחתי לך באיזה עמוד את. איזה פרק, כאן?
אז קודם כל זה כל כך מובן, כי את אומרת, רגע, אולי תקריא בכל רם ש...
אולי נשמע איפה את עוצרת, נכון? כמו שנותנים למישהו ברכה למולדת ורוצים לראות. למה צחקת עכשיו? ממה חייכת?
שזה מדהים, שזה רק מראה כמה התשוקה שלך גדולה. אני חושבת שזה ספר מדהים מכמה בחינות. קודם כל, בתור אחת שיצא לה לקרוא לא מעט ספרי סלף-הלפ עזרה עצמית בחייה, אני חושבת שהספר הזה הוא מאגד בתוכו שילוב נורא נורא מדויק ואמיתי של מחקר, פרקטיקה וסיפורים אישיים שלך. העובדה אני אמרתי לכם קודם שזה מין פנים יעלומים כאלה, הקול שלך נשמע. זה לא, את יודעת, אני לפעמים קוראת ספרי עזרה עצמית של מחברים אמריקאים. אני קוראת הרבה כי חלק מהעבודה שלי גם ללמוד את צורת המחשבה של האנשים האלה, אבל... ואת רואה ש-20, 30, 40 עמודים מהספר, התחלת לקרוא, וכל מה שאת זה כמה שהם מוצלחים וכמה שהם מצליחים, ואת אומרת, אלוהים שישמור, מתי כבר יהיה פה משהו? או לחילופין את הספרים שאומרים, תמשיכי לקרוא, כי בעוד 100 עמודים אני אגלה לך את הסוד לחיות חיים טובים יותר. והדגמת את זה בשיחה, אבל גם לפני השיחה שלנו, כשקראתי את הספר, הצניעות שלך והרצון שלך לפשט ולהנגיש ולהגיד, it's not about me, זה לא קשור אליי, זה קשור לחומרים המעולים האלה ולמחקרים המעולים האלה ולסיפורים ולספרות ולספרים הנהדרים האלה. זה כל הזמן נורא נורא בולט, ואולי זה הזמן לגלות למאזינים שלא היה לי פשוט לשכנע את יהודית לדבר על עצמה ולספר על עצמה. ואמרתי לה, יהודית, אנשים שרוצים לקרוא את הספר שלך, בסוף זה הכל פרסונלי, רוצים גם להכיר מי זאת יהודית הזאת שכותבת. זה חלק אבל מהיופי בכתיבה שלך, שזה הרגיש מאוד מאוד מחובר, מקורוקה, וזה לא ספר שנכתב כדי להיות גורו, זה ספר שנכתב מתוך תשוקה גדולה להגיד לאנשים, תקשיבו, יש פה חומר ומידע נהדר, אתם לא חייבים לקרוא את כל המחקרים, אני אפשט לכם ואנגיש לכם את זה. תקראו את הביבליוגרפיה בסוף, תבינו שיש כמות מטורפת של מחקרים וספרים, אבל עשית פה עבודה נהדרת שב-371 עמודים הצלחת לכנס מחקר ופרקטיקה ותרגילים וגרפים שיעירו באלף את המידע, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל, דורש מהרבה כישרון, וגם עושה חשק, כי את לא מרגישה שזה ספר שהוא בא להלל, אלא ספר שהוא בא לעבוד. באת לעבוד.
כן.
לא באת לעוף על עצמך, וגם לא לעוף על שום דבר אחר. ועוד דבר אחד נהדר בספר הזה, שאמרתי, הוא כמו טקסטבוק כזה. זה מסוג הספרים שאת רוצה שהם יהיו לי השידה שלך במיטה, כל הזמן, ומדי פעם פשוט לחזור וליישם, וזה בסדר לא ליישם הכל בבת אחת, כמו שאמר.
זה כיף. ואיזה פרק דיבר אלייך? כזה מה...
אז יש פה כמה פרקים...
מה נגע בך?
בפרק 26, את אומרת לעשות דבר מפחיד אחד ביום, רשמתי לי את זה לעצמי בנוט של הפלאפון, כשקראתי את זה, ואמרתי, פתחתי נוט בפלאפון, שאמרתי, אני כל יום הולכת לרשום את הדבר המפחיד שעשיתי. עצם לקרוא את זה, ואולי זה יקרה לעוד אנשים, אמרתי, וואלה, אני בעצם כן עושה דברים מפחידים, ואני פשוט לא קוראת לזה בשם הזה. ועצם העובדה שקראתי את זה, אמרתי, אני עושה דברים מפחידים, אני לא נותנת לזה את הציון הזה. וזה חיבר אותי, דרך אגב, העניין הזה על הפחד, חיבר אותי, כשהתחלתי לכתוב בנוט, ופתאום גיליתי שיש בעצם דברים מפחידים שאני עושה, זה חיבר אותי לפרק שאת מדברת על הוקרת תודה. שבעצם, כשמדברים על הוקרת תודה, ברגע שאני מודעת לזה שאני עושה משהו, אני יכולה להיות גם בהוקרת תודה על זה. כל עוד לא עצרתי להתבונן בזה, אז בכלל לא ידעתי להעריך את זה, ולהעריך את עצמי על זה שאני מסוגלת לעשות את זה. בסוף, יש פה הרבה דברים שמשתלבים. אני חייבת להגיד לך שבא לי לקנות אותו להרבה אנשים את הספר. אני חושבת על כמה אנשים שזה יכול לעשות להם טוב.
מעניין אותי למי את...
אני לא רוצה להסגיר.
לא, אני לא צריכה להגיד שם, אבל כזה, על איזה טיפוס את חושבת כשאת אומרת, אני רוצה לקנות את זה, לא.
את יודעת, יש אנשים נורא סקפטיים כאלה, צינים, שאת לא רוצה להגיד שמות, אבל שאת אומרת, לא יעזור לדבר איתם. אז צריך לתת להם את הספר, שיקרו אותו לבד בלילה, ואולי, אולי, אז הם יוכלו לשנות את הגישה, כי גם כתבת פרק על זה, על השינוי גישה. אז אני חיה בעולם התקשורת, ולכן באופן טבעי יש מסביבי המון ציניקנים, והמון אנשים מרירים, ויש גם לא, יש גם הרבה שלא, זה סטריאוטיפ על התקשורת, אבל יש לא מעט, ובא לי לקנות להם ולשים להם ליד המיטה. כלומר, ברשות, בהסכמה, לא להיכנס להם, לשים להם ביד, לתת להם ביד שהם יניחו את זה ליד המיטה. אז בא לי לאנשים ציניים, בא לי לאנשים של הדור שמעליי, להרבה אמהות שלי ושל חברות, ושכזה, תמיד היה להם את האמירות האלה, ככה זה, אי אפשר לשנות, אין מה לעשות, אז בא לי לתת להם גם לקרוא את זה, כדי שאולי משהו ככה קצת יתפוס פרספקטיבה רחבה יותר.
כן.
את כבר כאילו חושבת על הספר הבא?
כן ולא. כלומר, בעצם זה שאת עובדת על ספר, את תמיד כזה חושבת מה פעם הבאה אני אעשה אחרת, עוד לפני שיש משהו קונקרטי. ומבחינת תוכן, אז השנה עשיתי ניסוי, אני עושה אותו עדיין, שהוא נקרא משהו חדש בשבוע, וזה עשה לי קצת חשק לכתוב על זה, כי אני בעצם כל שבוע כותבת מה עשיתי ומה למדתי מזה, אז זה עשה לי קצת חשק להרוז את זה לאיזה משהו. אבל זה, את יודעת, זה כמו השלבים האלה, שאת אומרת, אולי מתישהו אני אכנס שוב להיריון כזה.
כן, ברור.
שאת לא עכשיו תכלס כזה בהיריון או זה.
לדוגמה מעולה ש-50% מהאוכלוסייה תבין, זה נשים יכולות להבין שתוך כדי ההיריון, ואחרי זה תומת רגע, רגע, שנייה.
כן.
אז תודה, תודה שנתת לי לדבר איתך
וואי,
על זה.
וואי, תודה לך.
תודה רבה.
הרגשתי שאת עושה את זה ממוטיבציה פנימית, אגב.
לגמרי.
אז כזה הרגשתי שאת באמת פה ורוצה לעשות את זה, אז תודה, גם תקנת לי כזה את החשש של לבקש.
איזה כיף.
אז ממש ממש תודה, ותודה שקראת הספר, ובכלל תודה על העשייה שלך, כלומר זה שבכלל פניתי אלייך, וכזה רציתי שזאת תהיה את, כי אני מאוד אוהבת את העשייה שלך, וכתבתי לך גם בהקדשה, שאני חושבת שאת חיה הרבה מהדברים בספר הזה, באיזשהו אופן, שאת עושה את מה שמתאים לך. ואנחנו דיברנו על זה אז, כשהתארחת בפודקאסט, שאגב נכון. הוא עדיין מאוד מאוד פופולרי, הפרק הזה על דימוי גוף.
וואו, כמעט כל יום מישהו אומר לי על זה משהו.
כן, כי זה באמת פרק שהוא כזה נוגע בנושא, כזה מהבפנוכו.
תרתי משמע.
כן, שאת באמת, לפחות בנושא של דימוי גוף שדיברנו עליו, נחשפתי לכמה את עושה את מה ש... מתאים לך, שאת חי את מה שאת מאמינה בו.
תודה.
אז זה היה לי חשוב גם להגיד לך את זה.
תודה רבה.
ושהנה, בשביל אנשים כמוך, זה כזה תזכורת לדברים שאת יודעת אותם, ולפעמים צריך לנער את האבק ולהכיל אותם על עוד תחומים.
אם יש משהו הכי חזק שלקחתי מהשיחה שלנו, זה אם אין בדיוק את מה שאת רוצה, אז תמציא אותו.
כן, אם תבנה את זה, יבואו.
בדיוק, אז... וזהו, ואני חושבת שאת נותנת הרבה השראה להרבה אנשים. ואת רואה את זה גם בקבוצת פייסבוק שלך, וזה מדהים.
תודה,
תמשיכי לעשות.
תודה, תודה. ואולי נסיים עם ציטוט שפתחתי איתו את הספר.
יאללה.
של אנאיס נין, שהיא אומרת, אם לא הייתי בונה לי את עולמי, סופי היה למות בעולמות שבנו עבורי אנשים אחרים.
מדהים.
אני מקווה שהשיחה הזו והספר באמת יעזור לאנשים לבנות את העולם שלהם בעצמם.
ואין ספק שאת עושה את מה שאת כותבת עליו. את בונה את העולם שלך. טוב, תודה לך.
תודה לך. תודה, פאולה רוזנברג.
תודה.
ומקווה שנעשה עוד פרקים בפודקאסט ביחד.
אמן. ואני מחזירה לך את ה... אל תדאגו, מהפרק הבא זה רק יודעת. מחזירה לך את הפודקאסט שלך בחזרה.
אני בטוחה שאני שמחו שבאת.
האמת שהיה לי תענוג, ותודה לכל מי שהייתי.
תודה, יאללה ביי.
ביי.